ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף חף ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו נטילת שכר לדון, להעיד, להזות, זה הכוונה מי פרה אדומה לטהרה מטומאת מת, ולקדש, זה להוסיף את האפר למי החטאת לאותו מטרה. המשנה, הנוטל שכרו, כאילו מי שמקבל תשלום לדון, דיניו בטלים, להעיד, עדותיו בטלים, להזות ולקדש, אנחנו מדברים על מי חטאת, להזות על התמי מת, או להוסיף את האפר על המים בהכנת אותם מי חטאת. אז מי שמקבל שכר עבור הדברים האלו, מימיו, מי מערה ואפרו אפר מקלה. הכוונה, מי מערה זה מים סתמים, ואפר מקלה זה סתם אפר, כלומר, לא ראוי לתהליך של טהרה על ידי מי פרה אדומה. אם היה כהן, אותו שבא נגיד להורות על מום לפסוק הלכה, אם היה כהן וכדי להגיע למקום שבו נמצא הבחור שהוא צריך לפסוק על המום שלו למשל, או צריך לדון או צריך להעיד, וכדי להגיע לאותו מקום הוא נטמא ומטמאו מתרומתו, והתוצאה מהתרומה שהוא לא יכול לאכול התרומה, מאכילו ומשקו וסחו, זה שהוליך את הכהן לאותם מטרות שהזכרנו, וכפי שאמרנו, הוא בדרך לשם נטמע, אז אותו שהוליך את הכהן, הוא כן יכול לתת לו אוכל, כי הכהן לא יכול לאכול את התרומה שדרך כלל הוא הבסיס של האוכל של הכהן. אז המוליך אותו ייתן לו מזון במקום, או שתייה במקום, או מדובר בשיחה, שיחת שמן, ואם היה זקן, אם אותו שצריך להגיע לדון או להעיד הוא אדם זקן, מרכיבו על חמור, ונותן לו שכרו כפועל. בגדול, מה שראינו פה בסיפה, שלמרות שאמרנו שאסור לקבל שכר, תשלום על הדברים שהרישה מנה, בכל אופן, אם קרה התאומה לכהן וכו', זה שמאכינים אותו או משקים אותו, זה לא נחשב תשלום שכר. מה שכתוב פה בסוף, נותן לו שכרו כפועל, הגמרא תתייחס לזה, כי לכאורה זה סותר מה שאומרים ברישה, שלא לקחת שכר, וכאן הוא כותב המשנה נותן לו שכר. נשאיר את השאלה והתשובה לכך לגמרא. ברש"י על המשנה, אבל אם היה אותו רואה בכורות, שהוא זה שבא לפסוק על המום, ואגב היינו אולי צריך להגיד מראש שזה היה נושא של המשנה הקודמת שלמדנו בסוף השיעור הקודם, שלא לוקחים שכר עבור ראיית מומים, אבל אם מדובר על כהן, ודרך לשם הוא נטמע. רשי ממשיך, זה הכוונה שאם היה עם אותו רואה בחורות או הדיין או העיד או המזב המקדש כהן, וזה המוליכו אמו מעבירו במקום תומה שאין דרך אחר ללך, ותימור מתרומתו ומפסידו, שצריך לקנות חולין ולאכול, ודמי חולין יקרים מדמי תרומה, שהחולין רואים לכל ולתרומה, ותרומה אינה רואה לכל אלא לכהנים. אז ממשיך רשי, מאכילו זה המוליכו ומשקהו ושכרו, ונותן לו שכרו כפועל. ממשיך רשי וגמר מפרש מהי, מה הכוונה בזה, שלפי מה שהוא מפסידו נותן לו. אז זה לא מין מסכורת, אלא זה תשלום תמורת ההפסד, הפסד ממה שאותו כהן היה, או אותו מעיד, או אותו דיין היה עושה בזמנו אחרת. אז כדי שהוא לא יצא בהפסדים, אז זה כן מותר, אבל לשלם לו שכר שהוא ירוויח בדברים האלו, זה לא. הגמרא מנה הנימילי שאין נותנים שכר על הוראה, על מה שראינו ברשת של המשנה. אמר רב יהודה מרב דאמר קרא, ראי לימדתי אתכם, ואנחנו נסתכל בשיטה מקובצת אות וו, המשך הפסוק, חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקים, זה הפסוק. ונחזור לגמרא, מה אני בחינם, כמו שהקדוש ברוך הוא לימד תורתו ללא תמורה, אף אתם גם כל אחד שימשיך ללמד תורה ולפסוק הלכות וכדומה בחינם. תניה נמי אחי, כאשר ציווני השם אלוקי, מה אני בחינם? או זה אומר הקדוש ברוך הוא לימד את התורה למשה, ומשה לימד את זה לעם ישראל, הכל בחינם, אף אתם בחינם. ומניין שאם לא מצא ללמוד בחינם שילמד בשכר, אז הבן אדם לא מצא מלמד שילמד אותו בחינם, אלא אם כן משלמים לו. אז מניין לנו שתשלם אם אלו הם התנאים. תלמוד לומר, אמת כנה. אמת זו מילה ששייכת לתורה, תורת אמת בפיוק. יש מספיק מקורות שמעידים על כך, ורשי אומר אמת תורה. אז אמת כנה, זה עניין של תשלום. ומניין שלא יאמר שאותו אדם ששילם כדי ללמוד, אותו האדם שלא יגיד כשם שלמדתי בשכר, שאני הייתי צריך לשלם כדי ללמוד, כך הלמדנה בשכר, אז גם אני רוצה לקבל תשלום כדי ללמד אחרים. אז שלא יחשוב בצורה כזאת. תלמוד לומר אמת כנה ואל תמכור. המשנה דיברה על כך שמי שנוטל שכרו להזות ולקדש, להזות המי פרה אדומה על התמי מת, ולקדש מי מב, מי מערה ואפר, אפר מקלה. אפר מקלה, אמרנו, סתם אפר, אינו בעל חשיבות, אינו ראוי למצווה. ורמינו, נעלה כאן סתירה, כתוב, המקדש מי שאדם שולך לאישה, הוא מקדש אותה. כידוע, אדם צריך לתת לאישה כדי לקדש אותה לקראת נישואין, צריך לתת לה משהו בעל ערך. אז בן אדם נתן אישה במי חטאת, באפר חטאת, הרי זו מקודשת אף על פי שהוא ישראל. רשי אומר על אף על פי שהוא ישראל, ואפילו יזה ישראל, תקונים רגילים בהזעה וקידוש. רשי קודם אומר, הרי זו מקודשת. רשי כותב, אלמה, מכאן רואים, יכול ליטול שכר, שהדברים האלו, המי חטאת, האפר חטאת, זה האפר של הפרה אדומה ששרפו אותה. מה רואים? שאדם יכול ליטול שכר. דעי לא, אם זה לא ראוי לשכר, לא ראוי לשלם לאותו אדם, במה היא מקדש לה? אז איזו שווי הוא נתן לאישה? אז מכאן שאומרים וכפכפנו, הרי זו מקודשת, זה אומר לנו שיש שווי כספי שעומד מאחורי המי חטאת ואפר חטאת, אחרת אתה לא נותן לאישה כלום, ובכך היא לא תתקדש. אמר אביי, לא קשה. כאן מה שאנחנו משייכים שכר למי חטאת או אפר חטאת, בשכר הבאה ומילוי. כאן מה שאסור, בשכר הזעה וקידוש. קידוש זה תוספת האפר לתוך המים ששאבו ממעיין לשם המצווה. זה נחשב הכשר מצווה. שכר הבאה ומילוי זה רחוק מהמצווה. זה השלבים הראשונים ממש. ואנחנו נסתכל ברש"י. שכר הבאת האפר שילך ממקום רחוק לירושלים להביא האפר, ושכר מילוי המים, מצי למשקל, הוא יכול, מותר לו לקחת שכר עבור עצם שאיבת המים לתוך הכלי. דאגר תרחי שקיל, אגר זה שכר, שכר תרחה הוא נותן, ולא הכשר מצווה. זה אינו נחשב מה שרש"י מגדיר הכשר המצווה. לקבל שכר הכשר המצווה זה לא. רש"י ממשיך כאן בשכר עזר וקידוש, שהיא הכשר מצווה לא שקיל. על זה לא לוקחים שכר עבור פעולה שמוגדרת כהכשר מצווה. אבל שלב מוקדם יותר, כמו מילוי המים, זה קודם לקידוש, תוספת האפר על המים. אז שכר מילוי או הובלה מותר לקחת שכר. אנחנו נמשיך בגמרא, דייקה נמי. בקריאה מדוקדקת אפשר לעלות על ההבדל הזה. דקטני אחא, אצלנו במשנה היה כתוב, המשנה שאוסרת נטילת שכר, כתוב להזות ולקדש. מה זה להזות? זה להזות על התממת. זה עצם המצווה, המצווה של הטהרה. או לקדש, זה תוספת האפר בתוך המים, זה מה שאסור. והאדם קטני במקור במסכת קידושין שהוא קידש אישה, כתוב המקדש במי חטאת ובאפר חטאת שמע מינה. ורש"י אומר במי חטאת דמשמע מילוי המים, ובאפר איקא לוקמא, מה שכתוב באפר חטאת אפשר להעמיד את זה בהבאת אפר. אז בתוך החומרים האלו, המי חטאת והאפר חטאת, יש התשלומים שמגיע לבן אדם עבור המילוי, עבור ההובלה, וזה הערך שבו הוא מקדש את אישה בזה שהוא נתן לה מי חטאת ואפר חטאת. הגמרא ממשיכה, אם היה כהן ומטמאו מתרומה וכו', לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו הסבר להדקתני במשנה, אם רואה המומים הוא כהן יכול לטמות, הוא מגיע למצב שאינו יכול לאכול בתרומה, והכהן מוזר שלא לטמא למתים. איך אפשר ליישב את זה? מה פתאום שהוא נטמא? הרי הכהן מוזר שלא לטמות תרומת מת. גמרא, וכהן גופי איכי עזיב ומתמי האי אקאי בלב. אנחנו קראנו עם תוספת השיטה המקובצת באות יוד, הרי הוא הכהן, הוא עובר על, אגב, תיקון כאן פה באות ת' בשיטה המקובצת, איך הוא יכול להגיע לאותו מקום ובתוך די כך נטמע, הרי אסור לכהן לטמות, יש לב, לב איסור בתורה. רש"י מביא את הציטוט, לנפש לא יטמא. תשובה, תשימו לב, יש לנו מספר אחד בעמוד ב', שורה שנייה יופיע מספר 2. אז הוא נפסל מאכילת תרומה, איך הוא יכול להביא אותו, להביא את עצמו לידי כך? התשובה, לבית הפרס דרבנן, הוא נטמע תומת מת דרבנן. דאמר רב יהודה, בואו אולי נגדיר מה זה בית הפרס. זה שדה שהיה בו קבר והוא נחרש, אז בחרישה התפזרו העצמות של אותו נפטר, אותו שהיה קבור שם. עצם לא מתאמה באוהל, עצם כסעורה שבגודל סעורה הוא מתאמה, אבל במגע ובמסע, אבל לא באוהל. ואותו מעשה שהכהן עבר שם, הוא יכול לעבור דרך בית הפרס כדי להקריב קורבן פסח, על ידי כך שהוא מנפח את הדרך לפני שהוא עובר שם, ובכך הוא מזיז כל העצמות ואינו נטמע. זה לגבי קורבן פסח, עשיית פסח, אבל לגבי תרומה לא יכול לסמוך על זה. וזה מה שהגמרא כותבת כאן ממש בקיצור, דאמר רב יהודה אמר רב, מנפח אדם בית הפרס והולך, והכוונה הולך להקריב קורבן פסחו. רש"י, כדרב יהודה, דאמר מנפח אדם, וגם חשוב לציין, בבית הפרס רש"י אומר דאינו מוזהר מלילך שם, האיסור לכהן לנפש לא יטמע לא כולל המצב הזה של בית הפרס, והיה חשוב לציין את זה, אבל הוא כן נאסר מאכילת תרומה. איך אנחנו יודעים שכל העסק הזה הוא מה שנקרא מדרבנן? כי מי שצריך להקריב הקורבן פסח הוא יכול לסמוך על הדין הזה של רב יהודה אמר רב, ואנחנו נמשיך ברש"י, כי רב יהודה אמר רב, כי דרב יהודה אמר מנפח אדם בית הפרס והולך, דעצם כסו מתמא במגע ומסע ולא באוהל, וכי מנפח לי מדחלי מקמי ולא נגע בי, ומי הוא בתרומה לא מצי אחיד, הוא לא יכול לאכור בתרומה. אמרינן בחגי פרק חומר בקודש בודקים לעושי פסח ואין בודקים לאוכלי תרומה, והוא בודקין מפרש עצם דבהך בדיקה דבית הפרס, כמה מה שאמרנו עכשיו שהוא מנפח, הוא לוקח איזו מפוח או מתכופף ועושה פו עם הפה שלו, אני לא בטוח שזה מספיק, אבל מפוח הוא יכול להתקדם אם יש לו צורך להקריב קורבן פסח. אם זה היה איסור דאורייתא לא היינו מתירים את זה, אבל מאחר שכל האיסור הוא דרבנן, הוא יכול לסמוך על זה לגבי פסח, אבל לא לאוכלי תרומה. זה מסביר מה שקרה פה לגבי אותו כהן שעבר ונטמע בלי לעבור על האיסור לנפש לא יטמע. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', בתוך קטע שבסוגריים, הסוגריים האלו כתבנו בכוכבית, סוגריים לשם דילוג, כדי ליצור רצף בתשובות. בתוכם מובא עוד פרט הקשור לבית הפרס. אנחנו בכל זאת נקרא מה שכתוב בסוגריים עכשיו. רב יהודה בר עמי משמיד רב יהודה אמר, בית הפרס שנידש טהור. זה, שוב פעם, זה לא נוגע ישירות לענייננו, אלא זה גם עוד פרט לגבי בית הפרס, שאותו שדה שנחש בקבר ואנשים דשו בשדה, זה כבר אין שום טומאה. למה? כי אם היו עצמות בגודל עצם, עצמות בגודל שעורה, הם כבר נפריחו על ידי הדריכה ודישת רגליהם של אותם אנשים שעברו שם. ורשי כותב שלוש שורות מהסוף, ובית הפרס אין בו שום ספק אלא משום עצם כיסורה, בית הפרס היינו שדה שנחרש בו קבר. אבל כן, אנחנו הוספנו שאם נידש, אז אין אפילו עצם כיסורה שנשאר. אנחנו שאלנו בתחילת הקטע פה, איך כהן נטמא? הרי יש איסור לנפש לא יטמא. אומרת הגמרא תשובה שנייה, אי נמי בשאר טומאות לא מזוהה עליי. כהן לא מוזהר לא לטמאות למשל לשרץ או לנבלה, אבל אם הוא נגע בשרץ מת, הוא נפסל לאותו יום באכילת תרומה. אז אין כאן, יש כאן הבעיה שחסר לו האוכל, התרומה, ומצד שני הוא לא עבר על האיסור של תומה, כי האיסור הוא רק נאמר בעניין תומת מת. הגמרא ממשיכה, ואם היה זקן מרכיבו על החמור, והמשך המשנה, ונותן לו שכרו כפועל תנה, כפועל בתל. אמר הבעיה כפועל בתל של אותה מלאכה דבטל מינה. אנחנו ישר נלמד את הפירוש דרך רש"י, כפועל בתל של אותה מלאכה דבטל הימנה. דאם היה נוקב מרגליות, אם אותו פוסק שהיה צריך להגיע לעוד מקום או להורות הוראה או להעיד או מומין, ו זה היה חשבון זמן עבודה שלו, הוא בעל מלאכה, בעל אומנות, והוא מתבטל ממנה. ולמשל, אם היה נוקב מרגליות שעבודתה נוחה לעשות ושכרו מרובה, אם אומר לו תול כך וכך כסף כוונה ותיבטל היום ממלאכה, אינו פוחד מסחור אלא דבר מועט, שרי נוחה ואין בה תורח, והיא מלאכה קשה היא כמו נגר. אם אומר לו אתה נוטל עכשיו שלושה זוזים, זאת אומרת במסגרת העבודה הוא מרוויח שלושה זוזים, תול זוז, זוז אחד זה שליש המשכורת, והיא בטל היום מאותה מלאכה, ועשה מלאכה קלה זו, נוח לו להיבטל ולהתעזוז. והחנמי כי ההוא אגרה יאיב לי, שהרי מבטלו ממלאכתו, וכולי אגר כל השכר לא יאיב לי, שהרי אינו עסוק במלאכה קשה אצלו. כדי לבוא להעיד או להורות, זה אינו דורש אותו מאמץ כמו המלאכה הרגילה שלו, אז היה מוכן אדם כזה להתפשר ולתחת שליש המשכורת לעשות דבר קל, בניגוד למי שהיה מרוויח הרבה תמועת עבודה קלה, הוא לא היה מוכן להתפשר על השליש המשכורת שלו, אלא קצת פחות מהשכר המרובה שהיה מקבל. בכל אופן, השכר בטלה שתיארנו עכשיו זה מותר לאלו שהוזכרו במשנה לקבל. המשנה, בשוליים יש לנו נושא הגבלות הקשורות למי שחשוד על הבחורות, על שביעית למכור תרומה בתור חולין. הגמרא, המשנה אומרת החשוד על הבחורות, רש"י אומר כגון החשוד להטיל מום בבחור, אז הוא נקרא חשוד על הבחורות. אין לוקחים ממנו, לא קונים ממנו בשר צבעים ולא אורות שאינן עבודים. בשר צבעים, רש"י כותב שאדום הוא מחלף בבשר עגל, זימנין דמזבין עגל בחור תם, ואומר שבשר צבי הוא. עד כדי כך זה החומרה לגבי מי שחשוד על הבחורות, לא מתעסקים איתו כלום כלום בעניין קניית בשר. בשר שכמובן אפשר להתחלף עם בשר שיכול להיות מבחור. רבי אליעזר אומר, ממשיך המשנה, לוקחים ממנו אורות. אולי שנתקדם, רק נזכיר שגם אסור לקחת ממנו לפי התנא קמא אורות שאינם לא עבדו תהליך העיבוד. אם עברו תהליך העיבוד זה כבר משנה את הסיפור, אנחנו נתייחס לזה תוך כדי לימוד הגמרא. אבל אורות טריים כאלו לא לוקחים ממנו, כי כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות שזה אורות של בחור והוא מוכר אותם כאילו אורות של צבי, של חיה או משהו כזה. רבי אליעזר אומר, אנחנו חוזרים למשנה, לוקחים ממנו אורות של נקבה ואין לוקחים ממנו צמר מלובן וצוי, אבל לוקחים ממנו תבי ובגדים. הגמרא, בשר צבעים דמחלף בדעגל, זה הטעם שאסור לקנות בשר צבי, כי זה יכול להתחלף עם עגל, ועגל יכול להיות בחור. נכון, אצל חיות אין מצוות בחור, אין דיני בחור, אבל בהמות כן. ולא, מה עוד לא קונים? לא אורות שאינן עבודים, מלשון עיבוד אורות. העבודים זבנינן, אבל אם מדובר על אורות שעברו תהליך העיבוד כן קונים, אפילו אם מדובר בחשוד על הבחורות. מהי טעמה? למה מותר? התשובה, אם איתה לבחור הווה, אם האורות אלו היה באמת של בחור, והשאלה האם הבן אדם היה משקיע זמן וכסף לעבד אורות שאם הוא יתפס הכל ילך לאיבוד. אז הגמרא מסבירה שאם זה היה באמת אור של בחור, לא אבטרח בי, אותו אדם שהוא חשוד על הבחור, הוא לא היה מטריח כפי שהסברנו, סבר, הוא היה עושה שיקול, אי שמו בי רבנן, מפסדו לי מיניים הרבנן, יעלו על כך שזה באמת של בחור, הם יפסידו, הם יחרימו את הכל, ואז כל התרחה שהוא השקיע בו ילך פייפן. אז הוא חס על תרחו ולא יעבד אורות שאם הוא יתפס הכל ילך לאיבוד עם א'. רבי אליעזר אומר, לוקחים ממנו אורות של נקבה, מה הייתה, מה? תשובה, מידע ידיע ניכר בין אור זכר ואור נקבה, וכמובן נקבה אינה שייכת בענייני במצוות בחור, למרות שמדובר באדם שחשוד לבחורות, אבל לפי רבי אליעזר, אם מדובר באורות נקבה, מאחר שאפשר לזהות את ההבדל בין זכר ונקבה, מותר לקנות ממנו אורות נקבה. ותנא קמא, למה הוא לא מבחין? למה הוא עושה כל אורות שאינם עבודים? התשובה, אם כן, זכר נמי, אם אנחנו לא נאסור את הכל, ונגיד, כמו שרבלזר אומר, שאורות נקבה מותר, אז הוא יכול לעשות תחכום, הרמה. זכר נמי, חייק וזכותי. מה היה נקודת ההבחנה? נגיד, האזור של עבר המין. אז גם זכר יכול לכרות, לחתוך את המקום של הזכרות. רש"י אומר, חייק חוטף לזכותי, ועושה כעין נקבות, וכי משאלה, מה חיתוך זה שבמקום נקבות? ואומר, עכברים אכלוה. ואם ינסו לתפוס אותו על פעולה אסורה, אז הוא יכול לתרץ עכברים אכלוה. לשם דיוק, רק נחזור על הפעולה שתיארנו עכשיו. התנא קמא, הוא אומר לא לקנות שום אורות, כי אף אם נתיר אורות נקבה, לפי דעתו של התנא קמא, אותו חשוד יכול לקחת אור של זכר, לחתוך את המקום של הזכרות, ואז אם תגיד, אם הוא חותך את מקום הזכרות, זה נראה שזה לא דומה לנקבה שהופשטה אורה, יש בכל זאת חתך. אז על זה הגמר המסביר, הוא יכול לתרץ את מה שנראה כחתך כזה שהתחיל כנקבה, אור שנקבה, ומה אכברים הרחיבו את המקום, וזה הסיבה, וזה נקבה. לכן אומר התנא קמא, לא נתיר שום מכירת קניית אורות ממי שחשוד על הבכורה. ואידך, עכשיו רבי אליעזר שכן מתיר, מה עם החשש לכל מה שתיארנו עכשיו? אז רבי אליעזר מתרץ, אומר, בי עכברים מידע ידיע. אם כפי שהחשוד יטעון לפי התנא קמא, זה לא יתקבל בעיני הקונה, כי יש הבדל בין אור שהופשט מנקבה מאור שנאכל על ידי עכברים. אז אור שנאכל והחור שהוא עשה על ידי חתיכת הזכרות אינו דומה לחור שנוצר על ידי אכילת עכברים. לכן אם הוא ינסה לטעון אחרי שהוא חתך את הזכרות, החור הזה נוצר מאכילת עכברים, אנשים ידעו שהוא משקר להם. ואין לוקחים ממנו צמר מלובן וצועי. השתה צמר מלובן לא זבנינן. מה זה מלובן? לכאורה זה אור שהוא טרח ללבן אותו, לנקות אותו, הלבין אותו. ואתה אומר שדבר שהוא השקיע תרחה, לא קונים, למרות שכפי שהסברנו מקודם, אם הוא יתאפס אז הוא יפסיד את כל התרחות שלו, ובכל זאת זה לא קונים. צועי מבעיה לקנות, לאסור, כפי שהמשנה אומרת, לאסור קניית אפילו אור מלוכלך שלא טרח בה, עוד יותר פשוט שלא קונים. אז למה היה צורך למשנה להזכיר איסור קניית צמר צועי מלוכלך? הגמרא אומרת, אלא חדה קטני, צמר מלובן מצועתו, זה הכוונה של המשנה. לא שהמשנה מפרטת שני שלבים, אלא לא קונים ממנו צמר שהוא למרות שהוא השקיע בו תרחה, בכל זאת לא קונים ממנו צמר שמלובן, הוא עבר ניקוי מהלכלוך. אבל עדיין זה נכון פשוט מסברה, שאם זה לא קונים, ודאי שלא קונים צמר מלוכלך. אבל המשנה לא התייחסה לצמם ולכרח. היא לימדה את מה שנקרא זה חידוש יותר גדול, וממילא אנחנו לבד יודעים שצמר מלוכלך לא קונים ממנו. אבל לוקחים ממנו תווי ובגדים. אשתה תווי זבנינן, צמר שעבר תביעה. אם אתה אומר שזה כן קונים, ויש פה את השיקול שהזכרנו מקודם, הוא השקיע כוחות וטרחה לטוות את השערות הצמר הזה, אז בסדר, אם אני אשמח הטרחה היחסית מועטת, ואני אומר אפשר לקנות בגלל אותו טרחה מועטת בגדים מבעיה, האם יש צורך להתיר קניית בגדים, בגדי צמר, זה עוד יותר טרחה כדי להכין בגד אחרי שהוא עבר תביעה. השלב הבא זה הריגת הבגד, אז למה היה צורך למשנה ללמד היתר לקניית בגדים אחרי שהיא התירה דבר שעם פחות טרחה? הגמרא עונה, מהי בגדים? מה שמוזכר במשנה בגדים, נימתי. נימתי זה סוג בגד שנוצר ללא חוטים שעברו תביעה. רש"י אומר, נימתי מביא לשון לועזי, ולא נתבו מעולם. ולהכי איצר רשמינן. לא כמו שחשבנו שבגדים זה דבר שעבר שלב של תביעה ואחר כך מגיע לשלב מתקדם. לא, הבגדים לא עברו תביעה בכלל. המילה הלועזי שרש"י הזכיר זה בעצם לבד. לבד זה סוג של בד שהוא נעשה ללא חוטים שעברו תביעה. המשנה, החשוד על השביעית, אין לוקחים ממנו פשטן ואפילו סרק, אבל לוקחים מהם תווי ואריג. מה זה להיות חשוד על השביעית? מה שאומר, לזרוע או לעשות סחורה בספיחים. ספיחים הם צמחים שגודלים ללא עבודת אדם, ובכל זאת אסור לסחור בהם בשנת השמיטה. הגמרא, השתא תבי זבנינן, אמרת שלמרות שמדובר באדם שחשוד על השביעית מותר לקנות חוטים שהם תבויים, זה אתה מתיר אריג מבעיה, האם יש צורך להתיר קניית אריג? הרי כדי להגיע לאריג היה צריך לעבור תביעה, ורש"י כותב אריג מבעיה בא לכלל תבי קודם לכן, ומהאין שעת השתראי, כבר משלב המוקדם יותר אמרת מותר, אז בוודאי אריג יהיה מותר, אין צורך למשנה לפרט. הגמור עונה, מהי אריג? תיחי. רש"י כותב, תיחי שרשרות שקורים, ומביא לשון לועזי, ועושים אותן מפשטן עד שלא נתווה. אז אנחנו מדברים על איזושהי יצירה שנעשתה ללא תביעה, וממילא יש צורך ללמד על אריג בנפרד מההתר של תבי. המשנה, החשוד להיות מוכר תרומה לשם חולין, אין לוקחים ממנו אפילו מים ומלח, דברי רב יהודה, זה כנס. למרות ש מים ומלח אין להם שום קשר לתרומה, אבל אדם כזה שהוא מסוגל למכור תרומה שזה אך ורק לכהנים, ויש הרבה חומרות והגדרות וסייגים הקשורים לתרומה, והוא מוכר אותם כחולין, לא לוקחים ממנו כלום. ו- מבחינת מזון, אפילו מים ומלח. רבי שמעון אומר, כל שיש בו זיקת תרומה ומעשרות, אין לוקחין ממנו. הכוכבית שאתם רואים בגמרא, על מה שהגמרא כעת אומרת לתוי אימי, פירוש הכוכבית בשוליים כתוב פה פירוש מילת כל, דקמר רבי שמעון, אומר כל שיש בו זיקת תרומה, כל לתוי אימי, מה הוא בא להוסיף? הגמרא עונה, לעטויי קרבי דגים שלא קונים מאחד כזה שהוא חשוד למכור תרומה, למרות שמדגים לא מפרישים תרומה, אבל קרבי דגים זה מערבי באור שמן זית, ושמן זית יש בו קשר לתרומה, כי מפרישים תרומה משמן זית. אז לכן המאכל הזה שעושים מקרבי דגים לא קונים, אפילו לפי רבי שמעון שהוא יחסית מקל מהתנא קמא, אבל אם יש באותו מזון זיקה לתרומה כמו שתיארנו עכשיו עם השמן זית, אסור. הוא טבחה דווי חשוד לזבוני, היה טבח, דהיינו שוחט, בעל איטליז, שאחד שמוכר בשר, שחשוד למכור, ואנחנו ממשיכים לדף למד. תרבה דאטמה במור דקנטה. עכשיו, תרבה זה חלב. תרבה דאטמה, רש"י אומר, חלב הכליות של הירך. זה חלב שאסור לאכול. במור, המילה במור, רש"י כותב בחזקת. זה, במור זה יכול להיות תמורת או במקום. כאן אנחנו נפרש כמו שרשי אומר, במור דקנטה, רשי כותב בשורה ראשונה במור דקנטה, בחזקת חלב טהור הנקרא קנטה, ובלז מביא לשון לועזי כמו הדרה דקנטה דמינה בשחיטת חולין, זה מוזכר שם. אז הוא היה פשוט עובד על הציבור או מוכר דבר שאסור, וחלב יכול לחייב מי שאוכלו אפילו חיוב קרית, הוא היה מוכר אותו, אז חלב כשר. רבה קנסי רבה לזבוני אפילו אמגוזי, רבה קנס אותו, אתה אסור למכור אפילו אגוזים. המלא רב פאפה לרבה, כמן כרבי יהודה אתה פועל בכנס שלו כמו התנא רב יהודה שראינו במשנה, היא כרב יהודה אפילו מים ומלח נמי, למה אתה עושה רק לקנות ממנו אגוזים, או אסור שהוא ימכור אפילו אגוזים, תלך עד הסוף שתסור ממנו למכור אפילו מים ומלח כמו שראינו אצל רב יהודה, שהרי המשנה התייחסה למי שחשוד על ה על מכירת תרומה כחולין, ורבי יהודה כנס אותו, כל דבר בתחום המזון אפילו מים ומלח אסור. אז גם פה, אם רבה כבר כנס מי שמוכר חלב אסור, כאילו חלב כשר, אם רבה אוסר דבר שלא קשור לחלבים, לא קשור לבשרים, ונשמע כאילו הוא הולך בדרכו של רבי יהודה, אז למה לסור רק אמגוזי, תסור מחירת מים ומלח גם כן? הגמרא עונה, לעולם רבי שמעון, רבה שאסר לאותו מוכר חלב למכור אגוזים, הוא בעצם ברוחו או בדרכו של רבי שמעון, ובאיסורה גופי קנסינן לי, והאגוזים הם שייכים לאיסור עצמו, לחלב. איך התשובה היא כך, סתם דרדקי, ילדים רגילים, ההורים שולחים הילדים לחנויות לקנות עבורם המצרכים, וסתם ילדים גרו באמגוזי ועזיל ומשבש לבני טבחי וגרי להו באבגוזי ומיתו לי טלבה דאטמה ומז ולי במורדקנטה. עכשיו קראנו כמה שורות עם, שהם בעיקר ארמית, אולי ארמית כבדה. בכל אופן נראה ברשי פירוש אותם שורות. רשי מתחיל שורה שלישית מראש עמוד. לעולם כרבי שמעון דלא כניס אלא במידי דדמי לאיסורה, ובאיסורה גופי במידי דאביד בא איסורה, דהיינו אמגוזי. האגוזים יש להם קשר לאיסור עצמו, וזה ברוחו של רבי שמעון ביצירת כנסות. מה הקשר בין האגוזים לחלב? הרש"י ממשיך על סתם דלדקי, אמרנו גרו באגוזי, גרורים ומשוחים אחר אגוזים. ילדים אוהבים אגוזים, אפשר לפתות ילדים על ידי אגוזים, כמו שאולי מנסים אנשים לפתות ילדים על ידי שוקולדים. אז כאן אנחנו מדברים על אגוזים. אגב, רק במאמר מוסגר רואים את הלהטות וההתלהבות של ילדים באגוזים במסכת פסחים. בסוף המסכת, פרק עשירי, מדברים על כך שמושכים הילדים להיות שותפים בליל הסדר על ידי חלוקת אגוזים. רש"י פה ממשיך ומשבש לבני טבחים, מטה אותם באגוזים. אלו האנשים הרעים פה, הם נותנים, מפתים בני הטבחים, אנשים ישרים שיש להם איטליזים, בעלי איטליז ישרים. אלו הרעים נותנים, משחדים את הילדים של בעלי האדליז עם אגוזים, וסוכרן לבני הטבחים ומביאים לו החלב שגונבין אותו מאביהן. אותם חשודים פה שמוכרים חלב אסור כאילו כשר, מאיפה הם משיגים את החלבים האלו? מבעלי איטליזים שאחרת היו זורקים את החלבים האלו. אלא מה? הוא, אותו אדם רע, משחד את הילדים, ילדי בעלי איטליז, והם גונבים את החלבים האסורים מאביהם ומביאים, והוא, אותו אדם רע, החשוד, מוכרו במורדקנטה, כאילו זה החלב הכשר. ובכך אנחנו מבינים את גישתו של רבא, שהוא הלך בעקבות רבי שמעון, ואיסור האגוזים על אנשים כאלו הוא קשור, כפי שתיארנו עכשיו בהרחבה, לאיסור עצמו. כלומר, דרך האגוזים הוא היה משיג את החלבים האסורים. עד כאן שיעורנו להיום.